שלום לכולם, חנוכה שמח. החלטנו לקרוא לשידור הזה די מעין באת ולאן אתה הולך. זה בערך הסיפור של כולנו, פרט עכשיו בזמנים האלה. והייתי רוצה להתחיל בסיפור האישי שלי בקצרה, מעין מאיפה אני באתי ולאן הגעתי. אני לא נולדתי ככה עם הזקן והפירות, וכן נולדתי באוקראינה, למשפחה סטנדרטית, בברית המועצות עדיין, לא היה אז אוקראינה, ולאבא ואמא מקסימים. הגענו בגיל 14, עלינו... כשהייתי בן 14 עלינו לארצה בעזרת חוק השבות, והגענו לאילת, שם הלכתי לתיכון, סיימתי תיכון, הלכתי לצבא, צנחנים, הייתי חובש קרבי בצנחנים, פטריוט, ציונים, כן. ואחר כך סיימתי צבא, לא הלכתי לשום טיול כמו כולם, אלא ישר לעבודה מועדפת, שהייתה די סטנדרטית, גם ממסדית קצת, ושם כמעט נשאפתי לעולם החומר. הייתי קב"ד במלון באילת, וכבר ידעו לי איזושהי קריירה מלונאית, שזה בערך כמו צבא, ובצבא לא נשארתי מאותה סיבה שלי ולממסד לא היה כל כך הרבה ממשותף, עדיין לא יודעת עם כמה זה חמור, אבל באמת לא היה לי שום חיבור, ולא רציתי לחתום קבע ולא אשאר בקצונה, וכך התקדמתי, אני הייתי סגן קב"ד ראשי, ובאיזשהו שלב... חבר הציע לי, כבר הגיע שנת 2000 מהמילניום, והוא הציע לי לנסוע לאמסטרדם למסיבת מילניום, וכמובן שסירבתי בהתחלה כמעט לי ולדברים האלה, ואני ככה רציני וקריירה. בסוף השתכנעתי ונסענו, והגענו למסיבה הגדולה, טייסטו, מילניום, כל החיים, כל מה שקיים, כל מה שמשתמע מזה, ומשם, אחרי ש... ניגשה אליי ישראלית אחת, ואמרה, אני לא מרגישה טוב, והיא הביאה את מה שנקרא היום בבתי כנסת פקלח, שילדים באים עם כל מיני בייגלה וכל מיני חטיפים, ואמרה שהיא לא מרגישה טוב, ויש לה... יש לה פקלח כזה שהיא הייתה רוצה לחלוק ונתנה לי, ושם נפתחו כל הצ'קרות, חזרתי לארץ ואמרתי לעצמי, עד כאן אני לא ממשיך בקריירה המלונאית, ועזבתי את התפקיד הניהולי, ירדתי להיות בלבוי באותו מלון, שזה חבר'ה שדוחפים עגלות ומסתבר שמרוויחים כפול ועובדים חצי מהזמן, אבל תוך כדי כבר... כיוון שאהבתי מאוד לצלול, ולמדתי הדרכת צלילה. נהייתי מדריך צלילה, ועזבתי גם את המלון, והתחלתי ללמד צלילה, ובמקביל כבר היה, זה כבר היה בשנת 99, שכבר ראיתי את מטריקס, אז כבר התחיל קצת תהליך של התעוררות מסוימת. אחרי שנהייתי מדריך צלילה, אז דווקא צללתי גם לעולם ה... עומר והתאבות עם כל העולם הבוהמי הזה של אילתים ומסיבות וכל עיר החופש. שיום אחד חבר הגיע ואמר, תשמע, חזרתי מאיזושהי סדנה מאוד, מאוד מרתקת, וסדנה של 10 ימים, שיושבים שם ושותקים ואוכלים רק צמחוני, ורק פעמיים ביום, בחמש בוקר, 12 בצהריים, וזה הכל, ואמרתי לו, ואתה חייב לעשות את זה, ואמרתי לו, אבל מה חטאתי שאני אביא על עצמי כזה עונש, וכאלה איסורים, ואיכשהו, כנראה מהתת מודע, הזרע נזרע, ואחרי חצי שנה, אחרי שלגלגתי עליו כמובן, נרשמתי לסדנה שזאת הייתה כמו ויפאסנה, אם נפתחו הצ'קרות באמסטרדם, אז כאן זה היה, כאן זה הייתה עבודה מאוד מאוד רצינית, נפקחו עיניים על המון דברים, על דברים לא פשוטים ודברים שצריכים בדק בית ותיקון ושינוי פנימי וחיצוני, ויצאתי משם תוך כמה ימים כבר נהייתי צמחוני, תוך חודש נהייתי טבעוני, אני כזה באקסטרים. התחלתי להסתכל, להתבונן על עצמי, על הסביבה, ואמרתי, אני לא מוכן לחיות יותר בביצה הזאת של החומר, חיצוני אמרנו. קניתי כרטיס הלוך להודו, ופשוט עזבתי את הכל, טסתי להודו, שנה ראשונה הייתה די דומה לטיול, אמנם גם לא שגרתי, על אופנוע, שנה שלמה עם חברה, וככה די נגד סיבוב החומוס המקובל הישראלי, או של כל שאר התיירים בהודו, כמו שכולם מכירים. כשנגמר הכסף, כמובן שהשנה מלאה חוויות אדירות, כשנגמר הכסף, ידעתי שאני לא חוזר, ושמעתי שמחפשים מדריך שמדבר עברית בתאילנד, אז ירדתי לתאילנד לעוד שנה שלמה בקופי-פי, זה גם כן שנה מדהימה של צלילות במקומות מדהימים. אחרי שחזרתי את הכסף חזרה, אז חזרתי חזרה לעוד או לעוד שנה שלמה, ושם כבר היה בעיקר עבודה די רוחנית של להיות אסיסטנט של מורה ליוגה מהגדולים בהודו, ועוד המון מדיטציה, והמון אפשר עוד חוויות רוחניות שהתמקדתי בהם, ובאיזשהו שלב, בהשגחה פרטית, סובבתי שמה, פגשתי חבר, שפגשתי מישהו שהתחברנו, והתחלנו לדבר ברומו של עולם, הוא כבר היה אחרי הרבה גורואים, ואחרי גם כן לא מעט חוויות, והתחלנו לדבר על זה, ושם כבר התחלתי להבין שכן יש תכלית, וכן יש בורא, ויש בריאה, ויש נבראים, ויש תכלית, ועם כל התובנות האלה חזרתי חזרה לארץ אחרי 3 שנים שנעדרתי, עם חזרה לאילת, חזרה להיות מדריך צלילה, ממקום אחר לגמרי כמובן, וככה פגשתי את אשתי, שגם היא כל החיים הייתה בהתחבטויות והתלבטויות, ורצתה מאוד לחזור בתשובה וחקרה, אבל אף פעם זה איכשהו לא בא לידי ביטוי, כל מיני קשיים ודברים שלא הסתדרו, ואחרי שכבר הכרנו, והמשכנו באותם השיחות, באותם הוויכוחים של כן בריאה, כן בורא, לא, למה ואיך, הדברים התיישבו, והחלטתי שאני נולדתי לא יהודי, החלטתי שאני מתגייר, וכיוון שהתהליך זוגי, אז נרשמנו יחד, ולמדנו את הכל ביחד, וזה מאוד מאוד הסתדר לה, שהיא תמיד רצתה לדעת, וחסר דווקא ידע, והכל התחבר, ואחרי הגיור, ברוך השם, בשעה טובה ניסינו, והיום אנחנו נשואים עם ילד מקסים, שיהיה בריא. אז זה על רגל אחת, על רגל אחת הסיפור שלי, מאיפה בא, מאיפה אני באתי, ולאן אני הולך, ואיפה אני נמצא היום. ולהסביר שאני לא בדיוק נפלתי מהירח עם הזקן והפאות, אלא עשיתי איזשהו תהליך, ובאמת באתי לשם מתוך האמת הפנימית, ואחרי חקירות אינסופיות, ולימוד של טאויזם ו... בודיזם והינדואיזם וסופיזם וגם אסלאם וגם נצרות, ומתוך הבירור הלא קל, לא קטן הזה, הבנתי את מה שהייתי צריך להבין, והיום אני איפה שאני היום ברוך השם, ומהסיפור האישי שלי הייתי רוצה לגשת לסיפור שלנו, של עם ישראל, מאיפה אנחנו באנו ולאן אנחנו הולכים, ובפרט בימים האלה שחייבים לדעת איפה אנחנו נמצאים ומה קורה איתנו ולאן אנחנו הולכים, לאן פנינו מועדות מכאן. אז אנחנו באנו בהשגחה פרטית מדהימה, שקראנו את זה בפרשות האחרונות, בפרט האחרונה ממש, של חלומות יוסף הצדיק, שנאת האחים על החלומות שלו והמחירה של יוסף הצדיק, ואיכשהו בהשגחה פרטית הוא התגלגל למצרים, וככה הוא נהיה מושל, וככה היה להם לאן להגיע, עם שפע גדול ובנחת ובכבוד מלאכים, וככה עם ישראל התיישב במצרים והתפתח וגדל והגיע לעשרות מיליונים, ובאיזשהו שלב, גם כן, ממש לא ברור איך, כי תמיד יש לנו אפילו מצוות שאנחנו מצווים בהם, של להיות בהכרת הטוב תמיד כלפי המקום, וככה רואים את זה בכל מקום, אף פעם היהודים לא יהיו נגד המדינה שהם חיים בה. אבל קם מלך חדש, שלא הכיר את יוסף, ואמר, תראו, החבר'ה כאן גדלו והתעצמו, ויש מצב שאם תהיה מלחמה, הם יקומו עלינו. גייס 50 ממש, וזה באמת היה נגד הטבע, נגד השכל. אבל ככה עשתה השגחה עליונה, אחרי כמה תרגילים, שזה שיעור בפני עצמו לגבי מה שקורה לנו היום. עם ישראל, העם החזק, הגדול, העשיר, החם שגר במצרים, הפכו להיות עבדים. הפכו להיות עבדים של עשרות שנים, דורות. האבא היה עבד, הבן היה עבד, הנכד היה עבד, הנין שנולד לתוך עבדות, והתודעה הייתה כבר של עבדות, וזה מה שהם הכירו, זה מה שהיה. מצרים העתיקה הייתה ארץ של כשפים, לא היו שם חומות, וכל הכשפים וכל היה רוחנים, של תומה כמובן, אף אחד לא יכל לצאת ממצרים, בגלל כל אותם חומות הכישופים, אף אחד לא היה מעיז גם לעשות את זה, ומאותו פחד, וכולם היו נשארים בעצם עבדים, והכוחות האלה של מצרים עתיקה והשעבוד הזה, הם בעצם גם חוזרים אלינו, ההיסטוריה חוזרת על עצמה, וגם הסיפור שלנו חוזר, השעבוד וכל הכשפים האלה. עם ישראל היו באמת עשרות מיליונים והם השתעבדו, והם חיו במציאות מאוד מאוד קשה, וכשהגיע כבר משה רבינו להוציא אותם משם, וניגש לפרעה, שלח את עמי, כמובן שהתשובה הייתה, וואו, יש להם עוד זמן לחשוב ולהתפלל וללכת להתפלל, אז כנראה שהם לא עובדים מספיק קשה, והגזרה הייתה פשוטה ומיידית, תכבד העבודה. במקום כל העבודה הקשה שהייתה, היא הייתה עוד יותר קשה, שגם את הטבע היה צריך להביא עכשיו, ולעמוד באותה מכסה של הלבנים שהיו מכינים, נהיה עוד יותר קשה. הרבה התקוממו ואמרו, בשביל מה אתה מפריע לנו, תשאיר אותנו ככה, ואנחנו, היה לנו טוב, ומכירים את כל הסיפור. לא היה פשוט להוציא את עם ישראל אחרי עשרות שנים של שעבוד, אחרי תודעה של עבדים. וכשנפטר אותו המלך, אז היה להם איזושהי הפסקה, וינחו בני ישראל מעבודה קשה, ויזעקו אל השם ויושיעם. וזה בדיוק אותה נקודה שמייחדת תמיד את עם ישראל, ש תמיד נושים באיזושהי צורה ניסית ורוחנית, ובעצם אין כוחנו אלא בפה, על ידי תפילה. תמיד, תמיד עם ישראל נושא בתפילה, ואם זה היה בלחימה, אבל תמיד זה היה, תמיד היה מלווה בתפילה ובפנייה להבינו שבשמיים, שרק הדור הזה שלנו, עם חיבור למסכת סוטה, שמראה את כל הסימנים של גאולה, ומסכם את הכל במשפט אחד, שאין לנו על מי להישען, אלא להבינו שבשמיים. אז רק זה מראה בעצם שזה, את הדרך שאנחנו יצאנו משם, ויצאנו מכל הצרות, כל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, וככה אנחנו יוצאים גם כל פעם מאותה מצרה אחרת, ואנחנו שוב בצרה מאוד גדולה. והנה כבר יש לנו פתרון, איך לצאת ממנה. עם ישראל לא רצה לצאת ממצרים רובם, ולכן היה קשה מאוד מאוד באמת לעזוב את התודעה הזאת, ולצאת עכשיו אלה לא נודע, כי לא ידעו באמת שזה יהיה כל כך נפלא, ועם כאלה ניסים, כי אף אחד לא באמת לא ידע איך זה יהיה. וכשמתרגלים, ואפילו כשלוקחים את החופש, ואת ה... ואת האופי ואת הכל ואת החיים, עדיין רוצים להישאר באזור הנוחות, וקשה מאוד מאוד לצאת משם. וזאת הייתה עבודה מאוד מאוד לא פשוטה, ולכן כל המקור, כל עשרת המכות, לקח להם שנה שלמה להתקיים, כדי שעם ישראל לאט לאט יעלה מתוך המקום הנמוך הזה של העבדים, של התודעת העבד, ושל האזור הנחות הקטן הזה, שאני רוצה להיות במוכר לי, תעזבו אותי, העיקר, גם אם אני עבד, העיקר שיהיה לי את הפינה שלי ואת השקט שלי, והעיקר שלא נלך אלא לא נודע. וכך הגענו עד הלום. מה שקרה באמת, מה שלא לא, 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 לא כולם מכירים, אבל רוב עם ישראל לא רצה לצאת, ורוב עם ישראל נשאר במצרים. וזה קרה במכת החושך, מפאת הכבוד והאהבה של הקדוש ברוך הוא אלינו, אז במכת החושך הם מתו קרוב לאיזה 15 מיליון איש, וכדי שהמצרים לא ידעו את זה, אז זה קרה במכת החושך, וככה נשארנו אותם 600 אלף, יצאו, כיוון שכולם היו מעל גיל 20, זה מה שתורה מספרת לנו וספרה, אז כמובן שכולם היו נשואים, אז כבר 1.2 מיליון, והיו עוד ילדים, והיו עוד זה, זה ספירות ה3.5 מיליון, פלוס הערב רב, שזה כמה אותי היו עוד כמה אלפים, יצאו בסוף עם מצרים, וגם הדרך... הדרך של 40 שנה גם לא הייתה פשוטה, ואנחנו מכירים כבר את כל הסיפורים, שתמיד שמפה פה ושם עם כל מיני קשיים בדרך, רצו לחזור למוכר ולידוע, למרות הכל, למרות שכבר ידעו שהם כבר היו בני חורין, אבל זה עדיין תהליך. ועם ישראל יצא בדרך ניסית לגמרי, עשרת המכות שכתובות בכתבים העתיקים של מצרים, שמפורסמים גם היום על ידי ארכיאולוגים שמצאו אותם, אם זה היה מכת דם, אם זה ברד, הדרך הייתה מאוד מאוד ניסית לצאת מאותה ארץ האטומה והכשפים, ובעצם הדרך הייתה גם להראות שהשליטה היא בעצם לא על ידי האנשים והכשפים, אלא בעצם על ידי הבורא, שהוא יכול להכניע גם את הטבע, וככה נכנע כל הטבע. מצרים בעצם נחרבה לחלוטין, ועם ישראל יצא ביד רמה וברכוש גדול. ומשם, דרך 40 שנה במדבר, הגענו לארץ ישראל, והיה לנו כמובן את בית המקדש הראשון, בגלות בבל, עוד גלות, עוד מקום כזה שהיינו קצת במקום נחות, 70 שנה, שם קרה לנו נס פורים. חזרנו לישראל, חזרנו לבית המקדש השני, וגם הוא נחרב. שנאת חינם, ולמעשה 2000 שנה אנחנו כבר מנסים ורוצים וצריכים לתקן את העניין הזה של שנאת חינם, ולהגיע לאהבת חינם, להגיע לאחדות, לאהבת ישראל, לאהבת אחד את השני, וזה עבודה קשה, הרבה יותר קשה מאשר להיות מפולגים, להיות מחנות, מפלגות, להכפיש, לשנוא, לשסע, לפלג, מה המדינה עושה בצורה נהדרת כבר 70 שנה, וזה הנקודה באמת הבאה שרציתי לגעת בה, זה העניין של הנדסת התודעה, שמלווה אותנו כבר מ-48 ולמעשה כבר הרבה הרבה לפני. שמתם לב שמאז הקמת המדינה ועם ישראל שעלה לארץ ישראל, הממשלה ניסתה בכל דרך אפשרית להתנער, וגם אלה שהגיעו למעשה, מי שקראו לעצמם, קראו להם ציונים, הם כבר מזמן לא רצו את כל היהדות הפרימיטיבית והעתיקה, ורצו להיות כמו ככל הגויים, ככל העמים. ולכן המעברות וכל ההתנהלות של העולים הייתה מאוד מאוד מדויקת להביא אותם למעברות, להביא אותם למצב של לשבור רוחנית, נפשית וכלכלית, לגרום למצאת לשוק העבודה, כמו שעושים בדיוק היום, ולעזוב את הדת, לעזוב את האמונה, להתחבר לקיבוצים, וכל הסיפור של ארץ ישראל יפה ופורחת. ולאט לאט דאגו, כמובן בדרך המדיה, דרך הטלוויזיה, עיתונים, ודרך בכלל כל השיח, כל הזמן לפלג אותנו ולהפריד אותנו ולשסע ולהכפיש תמיד את הדתיים. אנחנו ראינו את זה יפה מאוד במערך בשנתיים האחרונות, כשהכל התחיל, איך הזרקור הלך למגזר החרדי. מזכיר קצת את מפיצי המחלות של אירופה, של גרמניה. כן, עם כל הקושי הזה צריך להבין שזה באמת לא רחוק משם בכלל. והגענו עד הלום, ימין, שמאל, מרכז, חירות, כל הסיפור הזה, איזה בכלל דברים שהם בכלל לא קיימים, כי אנחנו כבר רואים איזה בחוש עכשיו שהממשלה הזאת, הם לא, זה לא, זה בטח לא ימין ובטח לא שמאל ובטח לא מרכז, זה באמת קומץ 120, שזה פשוט המילה הכי מתאימה, זה ערב רב, כי אין להם שום קשר לא לעם ישראל, לא למדינת ישראל ולא לארץ ישראל בטח. הסיפור של עם ישראל ויציאת ממצרים הוא בעצם מראה שהמלחמה היא מלחמה, היא תמיד מלחמה רוחנית ולא באמת מלחמה גשמית, וצריך להבין באמת מה הכוחות שפועלים מולנו, נגדנו, שהם בעצם מאז יציאת מצרים, לאורך כל האלפי שנים האלה, כל אלפיים שנות גלות שלנו עד היום. כולנו מכירים יפה עכשיו את כל הסמלים של ברוח התקופה, המשולשים והפירמידות והעיניים, הם כולם מלווים אותנו גם היום, ואנחנו מבינים שלמעשה המלחמה גם היום היא מלחמה רוחנית, והצד השני הוא בוחר דווקא בסמלים האלה, לא סתם. כשאני אומר צד השני, לבל נשכח שהבורא מנהיג את הכל, והוא זה שהחליט ורצה שעם ישראל יגיע לשעבוד הזה בצורה בכלל שאי אפשר להסביר. וכנ"ל קורה עכשיו, שגם אי אפשר להסביר באמת איך הסטארט-אפ ניישן איבדו את כל השכל וההיגיון איפשהו שם בשלהי 2019, ופשוט התמסרו לכל מה שקורה עכשיו וכל הטירוף הדעת הזה. לא סתם בכלל, אם אנחנו כבר מדברים על כל השנות גלות, לא סתם אנחנו אלה שהיינו בעם שלם בשעבוד מצרים, ואחר כך כל הגלויות וכל הפרעות וכל הרדיפות וגלות בבל, ואחר כך יוון ורומא וגירוש ספרד והשואה האיומה והנוראית, וגם היום אנחנו מבינים שגם היום זה לא נגמר, והיום בעזרת השם זה כן נגמר, וזה יהיה סגירת מעגל סוף סוף. לא סתם מדינת ישראל נבחרה להיות מדינת הניסוי של כל הסיפור הזה של החיסונים וכל המגיפה הזאת. ו... וצריך להבין את זה ש, שזה לא סתם, זה יכול להיות כל מדינה אחרת בעולם, אבל דווקא ליהודים נטפלו עוד פעם, ודווקא כל מי שבאמת מבין קצת מה קורה, יודע מה באמת הכוונות, ולמה דווקא התחילו מאיתנו, כי אנחנו תמיד מפריעים להם בעיניים, תמיד מפריעים, תמיד הקדושה והיושר והטוהר של עם ישראל, שבאמת זה עם מיוחד, זה עם שתמיד היה שונה מכולם, הוא תמיד היה יותר קטן, ואף פעם לא באמת נלחם, ותמיד הפריע לכולם, וזה ששאלה כשלעצמה, למה זה באמת קרה לנו כל השנים האלה, כל האלפי שנים האלה. הגענו למצב שאנחנו כבר... שכבר באמת הכל כבר ממש רואים בחוש, שהכל אנחנו חיים פשוט פה בשקר מוחלט. הממשלה זה ערב רב שלם שבאמת עושים דברים שכבר אי אפשר בכלל להבין בשכל, ולמעשה לא רואים כל כך את הפתרון לא רואים כל כך את הפתרון בכלים הטבעיים והרגילים, ומכאן באמת הייתי רוצה לגשת לנקודה הזאת של שמה שבאמת מאוד קשה, שלא רואים את האחדות, ואנחנו גם בתוך הסיפור הזה, כשכבר הבנו שאנחנו עומדים מול אויב לא פשוט בכלל, ואנחנו קשה לנו להתאחד, וזה שוב פעם מאותה נקודה של ימין ושמאל וכל הנדסת התודעה הזאת שגרמה לנו לשיסוע ופילוג כזה בתוך העם עצמו, ואנחנו מסתכלים על התמונות של העולם, ושם מאות אלפים ברחובות, ואומרים, ריבונו של עולם, אמרנו הרי עד הילדים, ואמרנו עד כאן ועד כאן, ואף אחד לא יוצא לרחובות, ולא שורף את המדינה, ולא באמת מתנגד, אבל באמת, באמת, הפתרון הוא פשוט, הוא פשוט איציות, אנחנו חייבים להפסיק לציית, כמו שהפסיקו לציית, החשמונאים בכל הגזירות של היוונים, וכמו שהפסיקו לציית כל הגיבורים של עם ישראל מאז אברהם אבינו, שלא היה מוכן לציית ולהשתחוות לפסל של עבודה זרה, ולא עזרא ומישאל וחנניה גם לא היו מוכנים להשתחוות, וזה מלווה באמת, באמת את עם ישראל אלפי שנים. החוזק הזה והאי-ציות הזה נגד העקרונות שלנו ונגד האמת, וזה קשה. זה קשה מאוד. כי מאוד קשה לצאת מאזור הנוחות, ומאוד קשה להפסיק את הדברים הרגילים, את העבודה ואת החברים, ולהגיד עד כאן די, אנחנו לא מוכנים יותר, אבל באמת זה מה שצריך לעשות, וזה מה שחייב לקרות. וזה חייב לקרות בשני אופנים, גם באופן של איציות, וגם באופן של האחדות. אנחנו חייבים להבין שאנחנו בכלל לא מפולגים, אין בכלל ימין ושמאל, ואין בכלל ספרדים, אשכנזים, כל השאר ההגדרות האלה של הפילוגים והשיסוי הזה שהם גרמו לנו באמת לא להיות מחוברים ולהיות מפורדים. ונזכיר ישר את המגילה, יש נועם מפורד מפורז, וזה אנחנו חייבים פשוט לתקן, כי אין ברירה. בית המקדש השני חרב על שנאת חינם, על הפילוג הזה, וכל הדברים באמת קרו לנו רק מאותה סיבה. ואם נזכר במקום אחד בתורה של בוני מגדל, הבונים, הם היו מאוחדים, וכתוב שם במפורש שכיוון שהם מאוחדים, אז כביכול יכלו לנצח את המערכה, מה שהם רצו לעשות, ששם דברים הרבה יותר עמוקים ממה שזה נראה, שבנו איזה מגדל גשמי, אלא הכל היה שם בכוחות הכישוף, ורצו ללחם בכוחות הכישוף, בשמות הכישוף, והפתרון היה הפרד ומשול, להפריד אותם, לבלבל להם את השפה, וככה להוציא אותם מהמזימה הזדונית שלהם שרצו לעשות. וזה גם להפך, הפתרון שלנו להתאחד ולהיות באמת מאוחדים ולאהוב את אחד את השני. ואפילו יש גמרא מביאה מצב שאם עם ישראל חס ושלום יהיו כולם עובדי עבודה זרה, אבל כולם מאוחדים, הכל יסלח להם והכל, ואף אחד לא יכעס עליהם כי הם יהיו מאוחדים. ודאי שזה אחר כך גם יתוקן, אבל קודם כל שיהיו מאוחדים. רבי נחמן מלמד אותנו כמה נקודות מאוד 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 יפות של לראות את הנקודות הטובות שאחד אחד בתוך עצמו ואחד וגם אצל אחרים. וזה באמת אחד מהדברים שממש ממש ממש מחברים ומוציאים את האחר מתוך אותו מקום של ששמו אותו באיזושהי קו חובה, עם כל הדברים שהוא לא כמוני ולא ככה והוא ככה והוא אחרת. ואז למעשה כשרואים את הנקודות הטובות שלו, שרואים את הטוב, אז מתחברים הרבה יותר, ובעצם גם מתחילים לאהוב אותו ומתחילים לאהוב את עצמנו ומתחילים להתחבר ולהתאחד. וזה באמת הנקודה החשובה שרבי נחמן חידש, שאפשר לראות את טוב באחר ובאמת לא להיפרד אלא להתאחד. ועוד נקודה חשובה מאוד שהוא הביא זה נקודת ההתבודדות, נקודת הדיבור הישיר עם הבורא והתפילה הישירה, וזה מה שבאמת ליווה את את עם ישראל כל התקופה וכל השנים האלה שאנחנו נודדים בגלות הנוראית הזאת. ותמיד שהיה קשה, עם ישראל הרים את העיניים לשמיים, ואם זה היה בפורים, אם זה היה ביציאת מצרים, אם זה היה אפילו בחנוכה, למרות שבחרו ללחם, אבל ודאי שזה היה מלווה בתפילה, והניסים נעשו על ידי זה. וזה באמת מביא אותנו לנקודה של חנוכה. בניסים יצאנו ממצרים. ובניסים חשמונאים ניצחו את היוונים. יוון נקראת מלכות הרשע, נקראת חושך. וממש לא במקרה, החושך הזה חוזר עכשיו. וכל הסיפור של המתייוונים חוזר עכשיו. והקומץ הזה שעכשיו רואים ומרגישים אותו, שמתנגד לכל המלכות הרשעה הזאת שקמה עלינו עכשיו בחרית הימים. הולך לנצח, והוא ינצח על ידי תפילה ועל ידי באמת אותה אחדות שחייבת פשוט לקרות, כי אין דרך אחרת פשוט. אנחנו חייבים באמת להתאחד, חייבים לזעוק לשמיים, כמו שזעקו אבותינו במצרים, כמו שזעקו אבותינו בחשמונאים, וכמו שהיה עם מרדכי ואסתר, וככה היה בעצם בכל הדורות, וככה ניסחנו את כל האויבים שלנו, ומאותו מקום של יציאת מצרים, שמשם באנו, ופנינו מועדות לבית המקדש השלישי, שהוא יהיה באהבת חינם ובאחדות מוחלטת ובהרמוניה. פשוט על ידי אותה אחדות אנחנו בטוח ננצח, ורק אנחנו צריכים באמת להבין את הנקודה הזאת של לעזוב עכשיו את כל הדעות ולהבין שאין כוחנו אלא בפה, ולזעוק לשמיים ולהתאחד. וחנוכה שהוא החג הנפלא הזה שחוזר על עצמו כל שנה ומחבר אותנו כל פעם אל הניסים ולתפילה ולהודיה. וזה לא הרי איזשהו פולקלור, אנחנו באמת מדליקים נרות ושרים על הניסים והנפלאות שנעשו בתנו בימים בזמן הזה ממש. ולפי הארי הקדוש, האור של המועדים, האנרגיה הזאת, הניסים האלה, ובאמת האור הזה שליווה את הניסים, הוא יורד כל שנה מחדש, וכשאנחנו מדליקים את הנרות, זה באמת מאיר מחדש, וזה מכניס את כל, את כל האנרגיה פנימה, וכזה מחבר אותנו באמת לכל המקומות האלה, לאומץ הזה, ולגבורה, ולשמחה, ולאחדות, ולרצון לחתור אל האמת. ובזה באמת כדאי לסיים שנזכה להדליק את הנרות ולהתחבר לחזרה לעצמנו, ולדעת מאין אנחנו באנו, ולאן אנחנו הולכים, ושאנחנו עם ישראל, עם מיוחד, עם של תפילה, אנחנו רוצים לחיות בתוך האמת, לחיות בתוך שמחה, בתוך אהבת חינם, אהבת ישראל. לא רוצים את כל השקר הזה, לא רוצים את כל ההבלים האלה וכל הנוחות הזאת. מוכנים לוותר על הכל, והעיקר לחיות את האמת. ועל ידי אותה פעולה פשוטה של הדלקת נרות, נדלק אור גם מאוד גדול בנשמה, ומרגישים את זה כל שנה ושנה. ועכשיו אנחנו חייבים את האור הזה עוד יותר, ואת הכוחות האלה עוד יותר, כדי להתאחד, וכדי באמת, כדי לנסח את המלחמה הזאת, ולסיים את הגלות הזאת, ולזכור מאין באנו, ולאן אנחנו הולכים, אל האור, אל הגאולה, ובזה באמת הייתי רוצה לסיים, ולאחל לכולם חנוכה שמח, ושנזכה לניסים ונפלאות, וכל הדברים האלה שקורים לנו עכשיו, זה פשוט התפוגג כלא היה, ובניסים ונפלאות, זה לא חייב להיות לא על ידי נבואות זעם, ולא של נבואות אחרית הימים, זה פשוט יכול לקרות ברגע אחד, ברגע שנהיה מאוחדים, הכל ייגמר. הכל ייגמר, והכל ייגמר בצורה הכי נפלאה, והכי ניסית, והכי מדהימה, שפשוט תביא את השמחה האלאית, ואת האושר האלאי, ולא יישאר שום מקום לחושך, ויהיה רק אור.